שלום וברכה, נלמד כעת את השיעור היומי ברמב״ם. אנחנו עוסקים בספר המדע, הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים, בפרק השביעי ובו 19 הלכות. הלכה א', מצוות עשה היא לאבד עבודת כוכבים ומשמשיה, כגון הכוסות שמנסחים בהם יין לעבודה זרה, וכל הנעשה בשבילה, שנאמר, אבד תאבדון את כל המקומות, ונאמר, כי אם כה תעשו להם מזבחותיהם תיטוצו, ובארץ ישראל מצווה לרדוף אחריה עד שנאבד אותה מכל ארצנו, אבל בחוץ לארץ אין אנו מצווים לרדוף אחריה, אלא כל מקום שנכבוש אותו נאבד כל עבודה זרה שבו, שנאמר ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. בארץ ישראל אתה מצווה לרדוף אחריהן, ואי אתה מצווה לרדוף אחריהן בחוץ לארץ. החילוק שבין ארץ ישראל לחוץ לארץ הוא, בארץ מחויבים אנו לרדוף אחריה ולאבדה, אפילו במקום שלא כבשנו אותו, כי מצווה עלינו לאבד עבודה זרה מארצנו. ובחוץ לארץ אין אנו מצווים לאבדה, אלא במקום שכבשנו הוא. הלכה ב', עבודת כוכבים ומשמשיה ותקרובת שלה, כגון היין שמנסחים או הבשר שמקריבים לפניה, וכל הנעשה בשבילה אסור בהנאה. כל נויה עבודה זרה, כגון נרות שמדליקים לפניה, וכן בגדים ששוטחים לכבודה, שנאמר, ולא תביא תועבה אל ביתך, וכל הנהנה באחד מכל אלו לוקה שתיים, אחת משום ולא תביא תועבה, ואחת משום ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. הלכה ג', פעמה שיקריבוה לעבודת כוכבים, כולה אסורה בהנאה. אפילו פרשה ועצמותיה וקרניה וטלפיה ואורה, הכל אסור בהנאה. לפיכך, אם היה באור סימן שיודע בו, שזה האור תקרובת עבודה זרה הוא, כגון שהיו עושים שקוראים קרע עגול כנגד הלב ומוציאים הלב, הרי כל אותם האורות שהם כך אסורים בהנאה, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ד', מה בין עבודה זרה של עובד כוכבים לעבודה זרה של ישראל? עבודה זרה של עובד כוכבים אסורה בהנאה מיד, תכף בגמר עשייתה, אפילו כשלא עבדה עדיין, שנאמר, פסילי אלוהיהם תשרפון באש, מי שפסלו נעשה לו אלוקה, ושל ישראל אינה אסורה בהנאה עד שתעבד, שנאמר, ושם בסתר, עד שיעשה לה דברים שבסתר שם עבודתה. כי ישראל עובד עבודה זרה, עובד אותה בסתר שלא יראו, שמה ישמעו בדין ויסכלו. ומשמשי עבודה זרה, בין של עובד כוכבים, בין של ישראל, אינם אסורים עד שישתמשו בהם לעבודה זרה. כי במשמשי הנאמר, אבד תאבדון אשר עבדו, אינם אסורים עד שיעבדו בהם. הלכה ה', העושה עבודה זרה לאחרים, אף על פי שהוא לוקה, שכרו מותר, ואפילו עשה לעובד כוכבים שאסורה מיד, מפני שינה נאסרת עד שתיגמר. ומקוש, ההקעה האחרונה בפטיש שהוא גמר מלאכה, ומקוש אחרון שגומרה, אין בו שווה פרוטה, כי הלכה היא, ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. כלומר, אומן המקבל עליו, לעשות כלי, הוא קונה שכרו עם כל חלק וחלק של התקדמות מלאכתו. ולכן האומן המקבל שכר בעד עשיית הצלם, כל שכרו עד להקעה האחרונה ביתרו. וההקעה האחרונה בפטיש שהייתה באיסור, מפני שאז נגמר הצלם, ארן בה כדי שווה פרוטה. ולכן שכרו מותר. שאין כאן שכר עבודה זרה, שרי כל שכרו כבר קנה מלפני גמר עשייתה. הלוקח גורטאות, שברי כלי מתכות מן העובד כוכבים, ומצא בהן עבודה זרה, והרי אסור לענות מעבודה זרה, אם נתן מעות ולא משך, יחזירם לעובד כוכבים, כי כל עוד שלא משך את החפץ מידי הנוכרי, לא נקנה לו לישראל. ואפילו כשכבר נתן לו את הכסף, כי בנוכרי משיכה קונה ולא מעות. וכן אם משך ולא נתן מעות, אף על פי שמשיכה בעובד כוכבים קונה, כמי כך טעות הוא, כי אילו ידע שעבודה זרה ביניהם לא היה מושכם. נמצא שכל קניינו בטעות היה. נתן מעות ומשך יוליכם לים המלח. וכן עובד כוכבים וגר שירשו את אביהם עובד כוכבים, יכול הגר לומר לעובד כוכבים, תול אתה עבודת כוכבים ואני מעות, תול אתה יהיה נסך ואני פירות. ואף על פי שחליפי עבודה זרה אסורים, אבל הלכה היא שאין גר יורש את אביו מן התורה, אלא החכמים זיקו כדי שלא יחזור לסורו. והרי זה כזוכה מן ההפקר ולא מצד חליפי עבודה זרה. ואם שבאו לרשות הגר, אסור. הועיל ובאו לידו, שלא הם. ואסור לענות מעבודה זרה אפילו בחליפיה. הלכה וו. צורות שעשאון עובדי כוכבים לנוי מותרות בענה, וצורות שעשאון לעבודת כוכבים אסורות. כיצד? כל הצורות הנמצאות בכפרים אסורות בהנאה, מפני שחזקתן של עבודת כוכבים הן עשויות, שאין דרך בני הכפרים לעשות צורות לנוי. ונמצאות במדינה, בעיר, אם היו עומדות על פתח המדינה, והיה ביד הצורה צורת מקל, או ציפור, או כדור, או סייף, או אתרה וטבעת, חזקתה שהיא לעבודת כוכבים ואסורה בהנאה. ואם לאו, הרי בחזקת לנוי ומותרת. כל אלה צורות החשובות הן מצלם, וסימני מלכות ועדנות הם. המקל מסמל את הרידוי, כאילו הוא רודה בכל העולם. הציפור כאילו תופס את כל העולם תחתיו, כמו ציפור שתעוף במרומים ועיני הצופות בכל. הכדור כאילו תופס הוא בידו את העולם כולו, העגול ככדור, וכן שאר הסמלים. הלכה זין, צלמים של עבודה זרה, הנמצאים מושלכים בשווקים או בתוך הגורטאות, הרי אלו מותרים מכוח ספק ספקה. ואין צריך לומר שברי צלמים, כי שבירתם מוכיחה עליהם שביטלום ומותרים הם מכוח ספק ספקה. אבל המוצא יד מצורת עבודה זרה, היד הזאת היא אינה שבר מן הצורה השלמה, או רגלה מצורת עבודה זרה או עבר מעברי המושלך, הרי זה אסור בענה, רועיל וידע בוודאי שזה העבר מן צורת עבודת כוכבים הנעבדת, הרי באיסורה, עד שיוודע לו שעובדי כוכבים עובדיה ביטלוה. כתוב שבהגעות מימניות שצריך להיזהר לא לקח במשכון ולא ליהנות מתשמישי עבודה זרה ונויה, כמו גביעים ומחתות ומעילים שלובשים בשעת עבודתה. ומכניס את כל אלה לביתו, בין במשכון, בין בקנייה, בין בשאלה, ובכל דרך שהיא עובר משום לא תביא תועבה אל ביתך, ומשום ולא ידבק בידך מאומה. הלכה ח', המוצא כלים ועליהם צורת חמה ולבנה ודרקון, בעלי הצלמים הנקראים בערבית תלסם, מייחסים לכוכבים צורות, והם אומרים שצורת שבתאי היא זקן שחור. צורת השמש היא צורת מלך מעוטר יושב על עגלה. וכך הם ייחסו גם לכל הכוכבים צורות שונות. ולפיכך מה שאמרו במשנה צורת חמה אין הכוונה לצורת השמש עצמה, שאינה נאסרת, הועיל ואינה נאבדת, אלא לצורה מייחסים לשמש או ללבנה ידובר כאן. ודרקון זה מין נחש שיש לו סנפירים וקסקסים בחוליות צווארו, והיו מייחסים צורה זו לחלק מגלגל הלבנה. אז המוצא כלים ועליהם צורת חמה ולבנה או דרקון, אם היו כלי כסף וזהב, או בגדי שני, בגדי משי יקרים, הצבועים צבע אדום, או שהיו חקוקים על הנזמים, תכשיט האף והאוזניים, ועל הטבעות, הרי אלו אסורים, משום שהם צורות נאבדות הן, ועל שאר הכלים, שאינם יקרים וחשובים, מותרים, מפני שחזקתם לנוי ולא לעבודה זרה. וכן שאר הצורות הנמצאות על כל הכלים, אפילו מכובדים, חזקתן לנוי ומותרות. הלכה תת, עבודת כוכבים ושמשיה וכל התקרובת שלה אוסרים בכל שהם. כיצד? עבודת כוכבים שנתערבה בצורות של נוי, אפילו אחת בכמה אלפים, יוליך הכל לים המלח. וכן אם נתערב כוס של עבודת כוכבים בכמה כוסות, או חתיכה מן הבשר שנתערבה בכמה חתיכות שהקריבוה לעבודה זרה, יוליך הכל לים המלח. וכן אור לבוב שנתערב בכמה אורות, זה אור שקרוע כנגד הלב, כן ערובה עגולה, שדרך שם הם מוצאים את לב השור מחיים. הכל אסור בהנאה. עבר ומחר עבודת כוכבים או אחד ממשמשיה או תקרובת שלה, הרי הדמים אסורים בהנאה ואוסרים בכל שם כעבודת כוכבים, שנאמר, והיית חרם כמוהו. כל מה שאתה מביא מעבודת כוכבים ומכל משמשיה ותקרובתה, הרי היא כמוה. הלכה יוד. עבודת כוכבים או אשרה שנשרפה, אפרה אסור בהנאה, להכין ממנו סבון לכביסה וכדומה, וגחלת של עבודת כוכבים אסורה, והשלהבת, למשל להדליק נר בלב השלהבת, מותרת, מפני שאין בה ממש. ספק עבודת כוכבים אסור, ספק ספקה מותר. כיצד? כוס של עבודת כוכבים שנפל באוצר מלא כוסות, כולם אסורים, מפני שעבודת כוכבים וכל משמשיה אוסרים בכל שהם. פרש כוס אחד מן התערובת ונפל לכוסות שניים, והוא השלישי, הרי בטל ברוב הקשרים, הרי אלו מותרים. טבעת של עבודת כוכבים שנתקשתה בה עבודה זרה, שנתערבה במאה טבעות, ונפלו שתיים מהן מהמאה לים הגדול, הותרו כולן. שאני אומר, אותה הטבעת של עבודה זרה הייתה בכלל השתיים. נתערבה הטבעת של עבודה זרה במאה, ונתחלקו 40 למקום אחד ו-60 למקום אחר, ונפלו 40 כולן לטבעות אחרות, כולן מותרות. שאני אומר, אותה הטבעת האסורה ברוב היא, זאת אומרת היא נמצאת בין ה-60 האחרות. אבל אם לא נפלו אלה 40 לטבעות אחרות, אינן מותרות. כי אף על פי שיש לתלות שהטבעת האסורה ברוב היא, אין אנו רואים את האיסור כנתבטל, אלא כשעבד לגמרי, למשל כשנפל הים, כבהלכה הקודמת. אבל כל שהאיסור ישנו בעולם, אלא שנשאר ברוב ה-60, אין לראותו כדבר ודאי, כי אין ביטול ברוב לעבודה זרה. ולפיכך כל הטבעות נחשבות לספק אחד ואסורות. וכשנתערבו באחרות, כולן מותרות מחמת ספק ספקה. כך כותב הכסף משנה בשם רשי. נפלו ה-60 לטבעות אחרות, כולן אסורות. אבל אם לא נפלו כולן, ודאי שמותרות, כי התערובת האחרונה אין בה אלא ספק ספקה ומותרת. הלכה י' א', האשרה, אלילת העושר והברכה, ואילן הנטוע לשם עבודה זרה, בין שהייתה נאבדת, שעבדו לאילן עצמו, בין שהייתה עבודת כוכבים מונחת תחתיה, שנטעו מתחילה להעמיד עבודה זרה תחתיה, אסור לשב בצל קומתה, שאסורה היא בהנאה כשאר עבודה זרה, ומותר לשב בצל השריגים, הענפים והעלים שלה, אבל תחת הענפים עצמם ודאי שאסור לשבת. ואם יש לו דרך אחרת קצרה כמותה, אסור לו לעבור תחתיה, ואם אין שם דרך אחרת, עובר תחתיה כשהוא רץ. הלכה י"ב, אפרוחים שכיננו בה באשרה ואינם צריכים לאימם שהם גדולים, מותרים. והביצים והאפרוחים שצריכים לאימם, שהם קטנים והם אינם יכולים לעוף, אסורים. שהרי האשרה כמו בסיס להם, וגזרו חכמים בהם כדי שלא יבואו להנות מהאשרה עצמה. וכן יש גם כן לחוש שמה יעלה על האילן, כי הוא יחוס עליהם פן יפלו. והכן עצמו שבראשה, בראש העצים והסבים שמהם בנה עוף את קינו, מותר. מפני שהעוף מביא את צו ממקום אחר, ואין כאן לחשוש שמה הוא בנה אותו מעצי האשרה. כתב בהגות המימוניות שלא יעלה על האילן לקחת העצים או האפרוחים, כי אסור להשתמש באשרה במקום סולם, אלא מה יעשה? יתיז במקל והם נופלים. הלכה י"ג, נטל ממנה מאשרה עצים אסורים בהנאה. השיג בהם את התנור, יוצן. צריכים להמתין עד שיפוג חומו של העסק בעצי האיסור. במשנה אמרו, יסיק בהם את התנור, אם חדש, יוטץ. ואחר כך יסיק בעצים אחרים של היתר ויופה בו. עפה בו בתנור את הפת, ולא ציננו, לא צינן את התנור. הפת אסורה בהנאה. נתערבה באחרות, יוליך דמי אותה הפת לים המלח, כדי שלא יענה בה. ושאר הכיכרות מותרות כדעת רבי אליעזר. אם כן, יוליך את דמי אותה הפת לים המלח, כדי שלא יענה בה, ומבואר שעבודה זרה תאונה עיבוד לים המלח דווקא, כדי שלא יקשלו בה בני אדם ויתלוע. וכבר הקשו התוספות, מה יעשו בעבודה זרה? האם תמיד נוליכה לים המלח? ותרצו שאפשר לפוררה ולזרותה לרוח את העבודה זרה, במקום שאינו מגדל צמחים, כדי שלא יהנו ממנה. ולא נאמר ים המלח, אלא אם רוצה להשליחה שלמה כמו שהיא, בלתי שחוקה, כי אז אין לה תקנה אלא בים המלח, מקום שאין ספינות עוברות שם ואין חשש תקלה. הלכה י' ד' נטל ממנה קרקר, שהוא מחט של האורגים עשויה מעץ, והם קושרים בה את חוט הערב לזורקו בין חוטי השתי, והרג בו את הבגד, אסור בהנאה. נתערב בבגדים אחרים, יוליך דמי אותו הבגד לים המלח, ושאר כל הבגדים מותרים, אבל אינו מוכר כל הבגדים כאחד, אלא כל אחד בפני עצמו. הוא מותר ליטה תחתיה ירקות, בין בימות החמה, שהם צריכים לצל, בין בימות הגשמים, שהאילן קשה להם, שמעכב מהם את זערי החמה. מפני שצל האשרה שהוא אסור עם הקרקע, שאינה נאסרת, גורמים לירקות אלו לצמוח. כל שדבר אסור ודבר מותר, גורמים לו, הרי זה מותר בכל מקום. לפיכך שדה שזיבלה בזבל עבודת כוכבים, מותר לזרוע אותה. ופרה שפתמה בקרשיני עבודת כוכבים, תאכל. וכן כל כיוצא בזה. כי הלכה היא, זה וזה גורם מותר. והרי הפרה היא נתפתמה גם בקרשיני היתר, לא רק בקרשיני עבודה זרה. ולמדנו זה וזה גורם מותר, ולכן היא מותרת. הלכת הדבר, בשר או יין או פירות שהכינום להקריבם לעבודת כוכבים, לא נאסרו בהנאה. אף על פי שיכניסום לבית עבודת כוכבים, עד שיקריבום לפניה. יקריבום לפניה, נעשו תקרובת. ואף על פי שחזרו והוציאום, אחרי שיקריבום לעבודה זרה, חזרו בהם והוציאום, הרי אלו אסורין לעולם. וכל הנמצא בבית עבודת כוכבים, במקום המיוחד לעבודתה, אפילו מים ומלח אסור בהנאה מן התורה. כי אין דרך המלך להקריבו לבדו, וגם המים אינם באים לניסוח לבדם. ואפילו ניסוח המים בחג שבבית המקדש לא היה בא לבדו, אלא עם ניסוח היין. בכל זאת הם אסורים. כי יועיל ונמצאו במקום עבודתה, שהוא לפני מן הווילון הפרוס לפני עבודה זרה, ודאי לתקרובת או לצורך תשמיש אחר של עבודה זרה, הובו לשם המלח והמים. והאוכל ממנו כלשהו, אפילו פחות מכשיעור, לוקה שתיים. הלכה תזיין. המוצא כסות וכלים ומעות בראש עבודת כוכבים, אם מצאם דרך ביזיון, הרי אלו מותרים. ואם מצאם דרך כבוד, הרי אלו אסורים. כיצד? מצא כיס תלוי בצברה, כסות מקופלת ומונחת על ראשה, כלי כפוי על ראשה, הרי זה מותר, מפני שהוא דרך ביזיון, וכן כל כיוצא בזה. מצא בראשה דבר שכיוצא בו קרב, לגבי המזבח שבמקדש, למשל סלטות, ינות ושמנים נתונים בכליהם, הרי זה אסור, כי ודאי עשו מהם תקרובת לעבודה זרה, ואלה שנמצאו שירה עם הם. במה דברים אמורים שיש לחלק בין דרך כבוד לדרך ביזיון ועוד? בזמן שמצאם חוץ למקום עבודתו, אבל אם מצאם בפנים, לפנים מן המחיצה הפרוסה, לפני עבודה זרה, שהוא מקום עבודתו, בין דרך כבוד, בין דרך ביזיון, בין דבר ראוי למזבח, בין דבר שאינו ראוי, כל הנמצא בפנים אסור. אפילו מים ומלח, שאין דרכם לעשות מהם תקרובת. הועיל ונמצאו בפנים, ודאי לאיזה תשמיש עבודה זרה, ובאו שם. ופאור ומרקוליס, שעבודתם דרך ביזיון היא, כל הנמצא עמהם בין בפנים בין בחוץ, אסור בהנאה. כי באלה המבוזים, חוץ למקום עבודתם, כמקום עבודתם של אחרים המכובדים, והכל נחשב אצלם לתקרובת עבודה זרה. וכן אבני מרקוליס, אבן הנראית שהיא אמו, אסורה בהנאה. כך חכמים האומרים, כל שאבן סמוכה לו בתוך עמה, אסורה, כי חוששים שמהמרקוליס נפלה, וכל שרחוקה ממנו יותר מעמה, מותרת, שאין לחוש שממנו נפלה. הלכה י' זין, עבודת כוכבים שהיה לה מרחץ בחצר עבודה זרה או גינה, נהנים בהם שלא בטובת כהניה. לכהנים אין מחזיקים טובה, אבל מחזיקים טובה לשאר משרתי המרחץ, ואין נהנים בהם בטובתם של הכהנים. למה? כדי שלא יבואו להימשך אחריהם. היה לה ולאחרים שהמרחץ משותף לעבודה זרה ולסתם נוכרים, נהנים בהם אפילו בטובת כהניה, ובלבד שלא ייתן שכר, שאסור לגרום הנאה לעבודה זרה, אבל הרחיצה שם מותרת. הלכה י"ח, מרחץ שיש בו עבודת כוכבים, שאליל עומד בתוכו, מותר לחוץ בו, מפני שהיא נעשית שם לנוי ולא לעבודה. נמצא שהאליל משמש נוי למרחץ, והמרחץ עיקר, שנאמר אלוקיהם, בזמן שנוהגים בהם מנהג אלוקות, ולא בזמן שמבזים אותה, כגון זו שהיא עומדת על הביב, על חריץ עשוי בקרקע, להוציא השופכים לחוץ, והכל משתינין בפניה, וזו ראיה שאין האליל עומד לעובדו, אלא הוא משמש נוי למרחץ. וראוי להעיר שבמשנה הוסיפו עוד טעם להתיר, וכך שנינו שם. שאל פרוקלוס בן פולוסופוס את רבן גמליאל באקו, שהיה רוחץ במרחץ של הפרודיטי, שאלילת היופי אצל היוונים והרומים ויצורת כוכב נוגה, אמר לו, כתוב בתורתכם ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, מפני מה אתה רוחץ במרחץ של הפרודיטי? אמר לו, אני לא באתי בגבולה, היא באה בגבולי, שהמרחץ קדם לה ונעשה לכל הבא לרחוץ. אין אומרים נעשה מרחץ נוי לאפרודיטי, אלא אומרים נעשה אפרודיטי נוי למרחץ. דבר אחר, אם נותנים לך ממון הרבה, אי אתה נכנס לעבודה זרה שלך, הרום הוא משתין בפניה. וזו עומדת על פי הביב וכל העם משתינים בפניה. לא נאמר אלא אלוקיהם, את שנוהג בו משום אלוקה אסור וכו'. כאן מדברי המשנה, אנחנו ממשיכים בהלכה, הלכה י"ח, ומסיימים, ואם הייתה דרך עבודתה בכך, אסור להיכנס בו באותו בית מרחץ. הלכה י"ט, סכין של עבודת כוכבים ששחט בה, שמשתמשים בה לעבודה זרה לשחוט בהמות, הרי זה מותר הבשר, הנשחט מותר באכילה, אבל לשחוט בה לכתחילה אסור. מפני שהוא מקלקל, שבשחיטתה הוא מקלקל את הבהמה, שבחייה עמדה לשלושה דברים, לגדל ולדות, לחרישה ולשחיטה, ולפיכך דמיה מרובים. נשחטה אינה אלא לאכילה ונפחתו דמיה. ואם הייתה בהמה מסוכנת, בהמה חולה, הרי זו אסורה, מפני שהוא מתקן, שלמלא שחטה הייתה מתה ונעשית נבלה, והייתה אסורה באכילה. והרי זה התיקון מהנעת משמשי עבודת כוכבים, שמשמשי עבודה זרה אסורים בהנאה. וכן אסור לחתוך בבשר, מפני שהוא מתקן, ואם חתכו בה, הבשר נאסר בהנאה. אבל אם הוליך דמי הנעת הסכין לים המלח, הבשר מותר. ואם חתך דרך הפסד, והשחטה מותר. כגון, שחתך חתיכות יפות העומדות להשתלח מתנות לאנשים חשובים לחתיכות קטנטנות, ועל ידי זה עבדה חשיבותן. ושם הוסיפו שבסכין מלובנת באש ידובר, שאם לא כן הרי נאסר הבשר מחמת בליעת איסור נבלה הנבלה בסכין, ואפילו עינה של עבודה זרה הייתה אוסרת גם כן. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם, מתוך ספר המדע, הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים, הפרק השביעי, ועל ידי לימוד הרמב״ם נזכה לכמלא ארץ דעת השם, כמים לים מכסים, להעביר גילולים מן הארץ, ולים קרות קרתון, לתקן עלו במלכות שדי, בגאולה האמיתית והשלמה, דמשיח צדקנו, הרבי יבוא ויגלנו, תקף ומיד, ממש, יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח, לעולם ועד. שלום וברכה, אנחנו לימד כעת את השיעור היומי ברמב״ם, ואנחנו עוסקים בספר המדע, בהלכות עבודה זרה וחוקות הגויים, בפרק השמיני, ובו 12 הלכות. כל שאין בו תפיסת יד אדם, כגון ערים וגבעות שהם מחוברים, ואינם נתפסים בידי אדם, ולא עשהו אדם, כגון בהמה ושאר בעלי חיים. אף על פי שהם תלושים הם ונתפסים בידי אדם, אבל אין עשייתם בידי אדם, אבל פי שנאבד, הרי זה מותר בהנאה. לפיכך עובדי כוכבים, העובדים את ההרים ואת הגבעות, ואת האילנות הנטועים מתחילתם לפירות, אף על פי שנטעם אדם, אין הם בכלל עשהו אדם, כי הקרקע והמים הם הם המגדלים אותם, פרט למי שנטע אותם מתחילה לשם עבודה זרה שנאסרים, שרי זוהי אשרה שאסרתה תורה כאשר ציוותה אותנו, ואשריהם תשרפון באש. ואת המעיינות הנובעים לרבים, שרי מחוברים הם ואינם נתפסים בידי אדם. אבל מעיינות של יחיד אסורים, כי יש לחשוש שמא חפר את הבור לשם עבודה זרה, ואז נאסרו ממיו. ואת הבהמה, הרי אלו מותרים בהנאה, ומותר לאכול אותם הפירות שנאבדו במקום גדילתם, ואותה הבהמה. ואין צריך לומר הבהמה שהוא קצת לעבודה זרה, שייחדו אותה לעבודה זרה, ועדיין לא נאבדה שהיא מותרת באכילה, בין שיקצוה לעובדה, בין שיקצוה להקריבה תקרובת לעבודה זרה, הרי זו מותרת, כי אין מוקצה לעבודה זרה, אסור, אפילו לגבוה, עד שיעשו בו מעשה, למשל, שיגזזו אותו לשם עבודה זרה, או יעבדו בו איזו עבודה לשם עבודה זרה. במה דברים אמורים שאין הבהמה נאסרת, כשלא עשה במעשה לשם עבודה זרה, אבל עשה במעשה כלשהו עשרה. כיצד? כגון ששחט בה סימן לעבודה זרה, משני סימני השחיטה, הוושת או הגרגרת, ואסר אותה משום תקרובת עבודה זרה, עשה חליפין לעבודה זרה עשרה, שהיה לו אליל והוא החליף אותו בבהמה, אז הוא עשרה. וכן חליפי חליפין, כשהחליף את הבהמה המוחלפת בחפץ אחר, הרי אותו החפץ נקרא חלופי חליפין, מפני שנעשים דמי עבודה זרה ואסורים, משום שנאמר והיית חרם כמו, כל שאתה מהווה ממנו, הרי הוא כמו. במה דברים אמורים שהבהמה נאסרת על ידי מעשה? בבהמת עצמו. אבל אם שחט בהמת חברו לעבודה זרה או החליפה, לא נאסרה. שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. ואין הדברים אמורים אלא בישראל סתם. שאויל וקשר הוא, אין הוא מתכוון לאוסרה, אלא לצייר את חברו באלמה. אבל ישראל מומר או גוי ששחט בהמת ישראל לעבודה זרה עשרה. ומניין שאדם אוסר דבר שאינו שלו על ידי מעשה, לומדים את זה מכלים של אחז, שנאמר בהם בדברי הימים, ואת כל הכלים אשר הזניח המלך אחז במלכותו, במעלו, הכנו והקדשנו. ואמרו חזל, הכנו שגנזום, כי נאסרו גם לאדיות, והקדשנו שהקדשנו אחרים תחתם. ולא, כלי המקדש האלה הם לא היו של אחז המלך, ולמה הם נאסרו במעלו? אלא מתוך שעשה בהם מעשה והשתמש בהם לעבודה זרה, נאסרו. המשתחווה לקרקע עולם, לקרקע טבעית, שלא הביאו אפר תלוש ממקום אחר, לא עשרה. חפר בבורות, שיחין ומערות, לשם עבודת כוכבים, עשרה. הועיל והוא עשה במעשה. הלכה ב', מים שעקרם עגל והשתחווה להם, לא עשרם. למה? כי לא נתלשו על ידי אדם. ועדיין יש להם דין מחובר. נטלם בידו והשתחווה להם עשרם. משום שנטלם לתוך ידו, הוא זכה בהם מן ההפקר, והם נעשו שלו, ולפיכך הם נאסרו. אבני הר שנדלדלו, שנעקרו ממקומן על ידי שערה, ועבדן במקומן, מותרות, שהרי אין בהם תפיסת יד אדם, שהרי עוד לא הגביה אותם יד אדם. הלכה ג' ישראל שזקף לבנה, להשתחוות לה, ולא השתחווה לה, הוא בא עובד כוכבים והשתחווה לה, עשרה בהנאה, אף על פי שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, אלא אם כן עשה בו מעשה, והשתחוויה אינה נחשבת מעשה, שזקיפתה מעשה. הוא בא גילה דעתו שנוח לו לעבוד עבודה זרה. וכשהנוכרים השתחווה לה, ראו כשליחו של ישראל ואוסרה, ואף על פי שאינה שלו. וכן אם זקף בצעה, הוא בא עובד כוכבים והשתחווה לה, עשרה. חתך דלעת וכיוצא בה והשתחווה לה, עשרה, אף על פי שאינה שלמה. כמו שכתוב מסכת חולין, המשתחווה לחצי דלעת, עשרה. השתחווה לחצי דלעת וחצי האחר מעורה בו, זאת אומרת מחובר, אל החצי השני הנאבד, הרי זה אסור מספק. החצי השני הבלתי נאבד. שם הזה החצי כמו יד לחצי הנאבד, כמו בית יד לאוכל, בית יד לכלי, והיד נידונת כאוכל עצמו, ולכן נאסר גם החצי השני בתורת יד. אילן שנטעו מתחילה שיהיה נאבד, אסור בנה, שהרי הייתה בו תפיסת ידי אדם לשם עבודה זרה כשנטעו, ואין זה דומה לאילן שנטעו ולסוף עבדו שאינו נאסר. אבל כשנטעו מתחילה לשם עבודה זרה, הרי בשעת נטיית הגרעינים, יש בהם תפיסת יד אדם לשם עבודה זרה. וזוהי אשרה אמורה בתורה. היה אילן נטוע וגדעו, קיצץ את ענפיו, ופסלו לשם עבודה זרה, שהוא הסיר את הפסולת שלו לשם עבודה זרה, כדי לעבוד גידוליו שיגדלו בו מעטה. אפילו הבריך, זאת אומרת, אפילו כמו שעושים הקורמים, הוא כופף את הזמורה המחוברת לאילן וטמן אותה באפר, ואת הראש שלה הוציא מצד אחר, כדי שתשריש ותצמח משם כגפן חדשה, וזוהי הברכה. אז אפילו הבריך והרכיב, הרכיב זה, הוא הביא ענף של אילן אחר, והרכיבו בזה, זו נקראת הרכבה. אז אפילו הבריך והרכיב בגופו של אילן, והוציא שריגים, הוציא ענפים, קורט את השריגים ומסורים בהנאה. ושאר האילן מותר. אף על פי שהוא עשה מעשה בגוף האילן, זה לא כמו שהוא נטע אותו מתחילה לשם עבודה זרה שנאסר כולו, אלא ענפיו החדשים אסורים, ושאר האילן מותר. וכן המשתחווה לאילן, אף על פי שלא נאסר גופו, שהוא לא עשה בו שום מעשה, כל השריגים, כל הענפים והעלים והלולבים, אותם פרחים שצומחים באילן בעת לבלובו, וגם הענפים הרכים שיוצאים מן האילן בשעת לבלובו, הם נקראים לולבים, והפירות שיוציא, כל זמן שהוא נאבד, הרי אלו אסורים בהנאה. אילן שהיו עובדי כוכבים משמרים את פירותיו ואומרים שמוכנים לעשות מהם שחר לבית עבודה זרה פלוני, ועושים מהם שחר ושותים אותו ביום חגם, הרי זה אילן אסור בהנאה, מפני שסתמו שהוא אשרה, ולפיכך עושים בפירותיו כך, שזוהי חוקה של אשרה. הלכה ד', אילן שמעמידים תחתיו עבודת כוכבים, שהוא היה נטוע מתחילה לשם כך. כל זמן שהיא תחתיו, אסור בהנאה. נטלה מתחתיו, הרי זה מותר, מפני שאין האילן עצמו הוא הנאבד. בית שבנאו עובד כוכבים מתחילה, שיהיה הבית עצמו נאבד, וכן המשתחווה לבית בנוי, הרי זה אסור בהנאה. אף על פי שהבית מחוברו, הרי עציו ואבניו תלושים היו תרם שבנהו, וכל תלוש ולבסוף חיברו כתלוש דומה. היה בנוי וסעידו, פותח אותו בסיד, וחיירו, עשה בו צורות בולטות או שוקעות לשם עבודה זרה, עד שנתחדש, נוטל מה שחידש והחידוש אסור בענה, מפני שעשה הוא לעובדו, ושאר הבית מותר, שהרי לא עבד לבית עצמו. הכניס עבודת כוכבים לתוך הבית, שלא הקצאו לעבודה זרה, אלא לפי שעה. כל זמן שהיא שם, הבית אסור בהנאה. הוציאה, הותר הבית. וכן אבן שחצבה מההר מתחילה לעובדה, אסורה בהנאה. אף על פי שעדיין לא עבודה. כי עבודה זרה שנוכרי נאסרת בהנאה מיד. הייתה חצובה וצעירה וחירה שהוא פיסל בה ציורים שתעבד, אפילו צייר וחייר בגוף האבן, שהוא חקק בה באבן גופה, ואין צריך לומר אם קייר עליה, ולא באבן גופה. נוטל, כשבא ישראל להשתמש בה, מה שחידש, והוא אסור בענה. הועיל ונעשה שיעבד, ושאר האבן מותר, משום שהאבן עצמה לא נעבדה. הלכה ה', אבן שהעמיד עליה באופן זמני עבודת כוכבים, הרי זו אסורה כל זמן שהיא עליה, שהעבודה זרה נמצאת עליה. סילקה את העבודה זרה, האבן מותרת. אבל אם מתחילה הקצה את האבן שתשמש בסיס לאליל בקביעות, הרי היא אסורה כעבודה זרה. מי שהיה ביתו סמוך לעבודה זרה, שהיה אחד מקטליו מהקירות שלו משמש קיר לבית עבודה זרה, ונפל הקיר, אסור לבנותו, שהרי בונה בית לעבודה זרה. כיצד יעשה? כונס לתוך ארבע עמות שלו ובונה, ואותו הרווח ממלאו קוצים או צועה, כדי שלא יחיב לבית עבודה זרה. היה הכותל שלו ושל עבודה זרה, שאובי הכותל חציו של עבודה זרה וחציו של ישראל, ידון מחצה למחצה. מחצה שלו מותר בענה, זאת אומרת, האבנים שלו מותרות, וזה במקרה שהוא מכיר איזו אבנים הם שלו, אבל הוא לא, אם הוא לא מכיר את האבנים, אסורות, אלא שהוא יכול למכור לנוכרי חלקו בכל מקום שהוא. ושל עבודה זרה, אבניו, עציו ואפרו, הכל אסור בענה. הלכה אביו, כיצד מאבד עבודת כוכבים ושאר דברים האסורים בגללה, כגון משמשיה ותקרובת שלה, שוחק וזורה לרוח, או שורף ומטיל לים המלח. זה שהוא שוחק והוא זורה לרוח, ואף על פי שתעשה זבל ותועיל לקרקע, אין חוששים לעבודה זרה שהוא שחק אותה וזרה אותה לרוח, משום שהזבל האסור והקרקע המותר מגדלים את הצמחים. ברגע כבר למדנו, כשזה וזה גורם, מותר. זאת אומרת, כשזה, הזבל האסור, וזה, שזה הקרקע המותר, גורם, שזה גורם לגדילת הצמחים, אז זה מותר. הלכה זין, דבר שאין בו תפיסת יד אדם שנאבד, כגון הרים ובהמה ואילן, אף על פי שנאבד עצמו מותר בהנאה, ציפויו אסורים בהנאה. זאת אומרת, אם הוא ציפה את ההר כסף או זהב, או כל מיני ציפוי לנוי, אז הם אסורים בהנאה. ונהנה בכל שהוא מהם לוקה, שנאמר, לא תחמוד עליהם כסף, לא תחמוד כסף וזהב עליהם. בכל ציפויי עבודת כוכבים, הרי הם בכלל משמשיה. כל הציפויים של עבודת כוכבים, של אלילים תלושים, הרי הם בכלל משמשיה, ולוקים עליהם שתיים משום משמשי עבודה זרה. הלכה ח', עבודה זרה של גויים שביטלו הגויים, קודם שתבוא לידי ישראל. כי אם היא כבר באה לידי ישראל, לא מועילה ביטול. הרי זו מותרת בהנאה, שנאמר פסילי אלוהם תשרפון באש, כשבאו לידינו ונוהגים בהם אלוקות. אבל אם ביטלום, הרי אלו מותרים. בתוספת הדרשו שהמיני לנוכרי שפוסל אלוקיו, שנאמר פסילי אלוהם תשרפון באש, ועוד אמרו כתוב לא תחמוד כסף וזהב עליהם, וכתוב ולקחת לך, איך זה יכול להתקיים, הכיצד? פסלו לאלוקה לא תחמוד. פסלו מאלוקה ביטלו, זאת אומרת, אם העובד אלילים ביטל את עבודת אלילים, אז ולקחת לך, אז זה מותר. הלכה ת' עבודה זרה של ישראל אינה בטלה לעולם. אפילו היה לגוי בה שותפות. אין ביטולו מועיל כלום. אלא אסורה בהנאה לעולם ותאונה גניזה. זאת אומרת, היא תאונה קבורה בקרקע. וכן עבודה זרה שגוי שבאה ליד ישראל ואחר כך ביטלה הגוי, אין ביטולו מועיל כלום. אלא אסורה בהנאה לעולם. ואין ישראל מבטל עבודה זרה, ואפילו ברשות גוי, אפילו כשאנוכי נתן לו רשות לבטל אליל שלו, אין ביטול של ישראל מועיל כלום. למה? כי לא נאמרה תורת ביטול, אלא לנוכרי בלבד. גוי קטן או שוטה אינו מבטל עבודה זרה, משום שהוא לא יודע בטיב עבודה זרה ומשמשיה, ואין ביטולו מועיל. וגוי שביטל עבודה זרה, בין שלו, בין של גויים אחרים, בעל כורחו, אף על פי שאנסו ישראל על כך, הרי זו בטלה. ובלבד שיהיה הגוי המבטל, עובד עבודת כוכבים. אבל מי שאינו עובד עבודת כוכבים, אין ביטולו ביטול. זופר בגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, פעם אחת הייתי מלך אחר רבי אלעזר הכפר בריבי בדרך, ומצא שם טבעת ועליה צורת דרכון, ומצא נוכרי קטן ולא אמר לו כלום. מצא נוכרי גדול ואמר לו, בטלה ולא ביטלה. סתרו נתן לו סתירה וביטלה. אותו עובד עבודה זרה. באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים. שנוכרי מבטל עבודה זרה של חברו, וכל מי שאינו יודע בטיב עבודה זרה אינו מבטל, ושנוכרי מבטל אפילו בעל כורחו. נמשיך בהלכה ת' המבטל עבודה זרה ביטל משמשיה. ביטל משמשיה, משמשיה מותרים, והיא אסורה בהנאה כמו שהייתה עד שיבטלנה. ותקרובת עבודה זרה אינה בטלה לעולם. שנאמר, ויצמדו לבעל פאור ויוכלו זבחי מתים. מת אין לו ביטול לעולם, שאסור בהנאה לעולם, אף תקרובת עבודה זרה אינה בטלה עולמית. הלכה יוד, כיצד מבטלה? קטע ראש חותמה, ראש אוזנה, ראש אצבעה, פחסה בפניה, זאת אומרת, היכה בפטיש על פניה ומאיך צורתה, אף על פי שלא חיסרה או שמחרה לצורף ישראל, הרי זו בטלה, כי הוא יודע מראש שהצורף ישבור אותה ויתיח אותה לעשות ממנה כלים שונים, אבל מחר אותה לצורף נוכרי, עדיין הוא לא ביטל אותה. כי הוא סובר המוכר שהצורף הנוכרי יעבדנה ולא ישברנה. אבל אם משכנה או מחרה לגוי ואפילו צורף, או לישראל שאינו צורף, או שנפלה עליה מפולת ולא פינה, גנבו על יסטים, גנבים, ולא תבעוה, רקק בפניה, השתין בפניה, גררה ביתית, זרק בה את הצועה, הרי זו אינה בטלה, כי בכל אלה אין עוד הוכחה גמורה שהוא מתכוון לבטלה, כי ייתכן שכעס עליה לשעה, ואחרי עבור כעסו, ישוב ויעבדנה. הלכה י' א', עבודה זרה שיניחו העובדיה בשעת שלום, ואין דעתם לחזור, מותרת בהנאה, שערי ביטלוה, ולפיכך לא לקחו האימם. בשעת מלחמה אסור. מפני שלא ינוחוה, אלא מפני המלחמה. עבודה זרה שנשברה מאליה, שבריה אסורים בהנאה, עד שיבטלוה. כי הם עובדים אפילו לשברים. לפיכך המוצא שברי עבודה זרה, הרי אלו אסורים בהנאה. שמה לא ביטלוה הגויים. אף על פי שיש לומר, אנוכי ביטל אותה ולפיכך הוא שבר אותה, אנחנו לא מקלים בה כל כך, הועיל ויוודאי עבודה זרה, וספק אם ביטלו אותה או לא, ואין ספק מוציא מידי ודאי. ואם הייתה של פרקים, של חוליות קטנות, ונתפרקו חוליותיה, ועדיות יכול להחזירה, מי שאונו אומן לכך יכול להחזירה, צריך לבטל כל פרק ופרק מפרקיה. ואם אינו יכול להחזיר, כיוון שביטל, עבר אחד ממנה בטלו כל השברים, כי הועיל ואין האידיוט יכול להחזירם, הרי זה נידון ככלי שבור. ובביטול כלשהו נתבטל ומותר. הלכה י"ב, מזבח עבודה זרה שנפגם, שניתץ מקצתו, עדיין הוא אסור בהנאה עד שינתץ רובו ביד עובד כוכבים, כי כל זמן שלא ניתץ רובו עדיין דעתם עליו לתקנו. ובימוס שנפגם, אבן שמעמידים עליה עבודה זרה והיא משמשת בסיס לה, מותר, כי הועיל ונפגמה משליחים אותה ונותנים אחרת במקומה. איזהו בימוס ואיזהו מזבח? בימוס אבן אחת, מזבח אבנים הרבה. וכיצד מבטלים אבני מרקוליס? כיוון שבנה מהן בניין או חיפה בהן או כיסה בהן את הדרכים וכיוצא באלו, הרי הן מותרות בהנאה, בלי כל חשש. ואפילו רבי מנחם ברבי סימאי, שהיה נקרא בנם של קדושים, מפני שלא היה מסתכל בצורה של מטבע, משום חשש של עבודה זרה, היה מהלך עליהן. כיצד מבטלים את האשרה? כרסה ממנה עלה, או זרד ממנה יונק, זאת אומרת, חתך ענף רך, נטל ממנה מקל או שרבית, או ששפעה, שהחליקה במקצועה, שלא לצורכה, לא כדי להפותה, הרי זו בטלה, מפני שבמעשים אלה גילה דעתו שבזויה היא בעיניו וכבר ביטלה. שפעה לצורכה, להפותה, היא אסורה, ושפעיה מותרים, השבבים הדקים הנופלים מתחת המקצועה מותרים. ואם הייתה של ישראל, בין לצורכה, בין שלא לצורכה, בין אי ובין שפעיה אסורה לעולם, שעבודה זרה של ישראל אין לה ביטול לעולם. כאן מהשיעור הימי בהלכות עבודת כוכבים וחוקות עובדיה, הלכות עבודה זרה, פרק השמיני בספר המדע לרמב״ם. ירצון שנזכה לקים מלא ארזיית השם, כמיים להם מכסים, ולים קרות יקרתום, תקנו למחות שדי, והמלכות והרשעה, באשן תכלה, לביאת משיח צדקנו, תכף ומיין ממש, הכי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח, לעולם ועד. לימוד הימי ברמב״ם, ואנחנו עוסקים בספר המדע, בהלכות עבודה זרה וחוקות הגויים, בפרק התשיעי, ובו 18 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, שלושה ימים לפני עדן, חגם של גויים, אסור לקח, לקנות מהם ולמכור להם דבר המתקיים, וללוות מהן ולהלוותן, ולפורען ולהיפרע מהן מלווה שבשטר, או שעל המשכון, וכל דברים אלו אסורים משום שגורם רווח או הנאה לגוי, והולך ומודה לעבודה זרה שלו ביום חגו. אבל מלווה על פה נפרעין מהן, מפני שהוא כמציל מידם, שיש חשש שלא יחזירו. ומותר למכור להם דבר שאינו מתקיים, כגון ירקות ותבשיל, עד יום עדן, אך לא ביום חגם עצמו. במה דברים אמורים? בארץ ישראל, שהיחס לעבודה זרה שם חמור יותר, אבל בשאר ארצות אינו אסור אלא יום עדם בלבד. עבר ונסע ונתן עמהן באותן השלושה ימים, הרי זה מותר בהניה, והנושא ונותן עמהן ביום עדם, הרי זה אסור בהניה. הלכה ב' ואסור לשלוח דורון מתנה לגוי ביום עדו, אלא אם כן נודע לו שאינו מודה בעבודה זרה ואינו עובדה. וכן גוי ששלח דורון לישראל ביום עדו, לא יקבלנו ממנו. ואם חשש לאיבה, לשנאה שתיגרם מחמת סירובו, נוטל בפניו, ואינו נהנה בו, עד שיוודע לו שזה הגוי אינו עובד עבודה זרה ואינו מודה בה. הלכה ג' היה עדן של אותן הגויים ימים רבים, שלושה או ארבעה או עשרה, כל אותן הימים כיום אחד הן, וכולן אסורין עם שלושה ימים לפניהן. הלכה ד' הנוצרים עובדי עבודה זרה הן, ויום ראשון יום אדם הוא. לפיכך אסור לשאת ולתת עמהן בארץ ישראל יום חמישי ויום שישי שבכל שבת ושבת, ואין צריך לומר יום ראשון עצמו שהוא אסור בכל מקום, וכן נוהגים עמהן בכל עדיהן, בכל ימי חגם. הלכה ה' יום שמתכנסים בו הגויים להעמיד להן מלך ומקריבין ומקלסין, משבחים לאליליהם, יום עדן הוא, והרי הוא כשאר עדיהן, אבל גוי שהוא עושה עד לעצמו, חג פרטי, הוא מודה לעבודה זרה שלו, הוא מקלסה ומשבחה ביום שנולד בו, ביום תגלחת זקנו או בלוריתו, ביום שעלה בו מן הים, חזר מהפלגה בים, או שיצא בו מבית האסורים, ביום שיעשה בו משתה לבנו וכיוצא באלו, אין אסור אלא אותו היום ואותו האיש בלבד. וכן יום שימות להן בו מת ויעשו אותו עד, אותן העושין אסורין אותו היום. וכל מיטה ששורפין בה כלים ומקטירין קטורת, בידוע שיש בה עבודה זרה, ונחשבת כיום חג לעושים אותה. אין יום העד אסור אלא לעובדים בו בלבד, אבל הגויים ששמחים בו ואוכלים ושותים ומשמרים אותו מנהג או מפני כבוד המלך, אבל הן אין מודין בו, הרי לו מותרים לשאת ולתת עם העין. הלכה ו, דברים שאין מיוחדים למין ממיני עבודה זרה שמקריבים ומקטירים לה מאותם הדברים, אסור למכור אותן לעובדי אותה עבודה זרה שבאותו המקום לעולם, משום שמחזק את ידיהם לעבודה זרה, ודברים שאינן מיוחדים לה, מוכרים אותן סתם, כשהגוי לא אמר במפורש שהם לצורך עבודה זרה. ואם פרש הגוי שהוא קונה אותן לעבודה זרה, אסור למכור לו, אלא אם כן פסלו מלהקריבו לעבודה זרה, לפי שאין מקריבין חסר לעבודה זרה. הלכה זין, היו מעורבים דברים המיוחדים עם דברים שאינן מיוחדים, כגון לבונה זקה, בכלל לבונה שחורה, מוכר הכל סתם, ואין חוששים שמא ילקט הזקה לבדה לעבודה זרה, וכן כל כיוצא בזה. הלכה אחת, כשם שאין מוכרים לגויים דברים שמחזקים בהן ידיהן לעבודה זרה, כך אין מוכרים להם דבר שיש בו נזק לרבים, כדי שלא לסייע להם בהשחטת העולם, כגון דובים ועריות וכלי זין, כלי מלחמה וכבלים ושל שליות, ואין משחיזין להם את הזין, כלי נשק, וכל שאסור למוכרו לגוי, אסור למוכרו לישראל לחשוד למכור לגוי, וכן אסור למכור כלי נזק לליסטס ישראל, שודד יהודי, משום שמחזק ידי עוברי עבירה. הלכה תת, היו ישראל שוכנים בני הגויים וקרתו להן ברית, מותר להן למכור כלי זין לעבדי המלך גייסותיו, מפני שעושים בהם מלחמה עם צרי המדינה להצילה, ונמצאו מגינין עלינו, שרענו שרועין בתוכם. עיר שיש בה עבודה זרה מותר להלך חוצה לה ואסור להיכנס בתוכה, היה חוצה לה עבודה זרה מותר להלך בתוכה. הלכה י' המהלך ממקום למקום אסור לו לעבור בעיר שיש בה עבודה זרה. במה דברים אמורים? בזמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום, ואין דרך אחרת להגיע למחוס חפצו, ולכן אסור משום שנהנה מהמעבר בעיר זו. אבל אם יש שם דרך אחרת, ונקרא, כלומר הזדמן לו באופן מקרי, והלך בזו, מותר. משום שיש לו אפשרות ללכת בדרך אחרת, ואין כאן הנאה גמורה. הלכה י' ואסור לבנות עם הגויים כיפה בניין מעוגל שמעמידים בעבודה זרה, ואם עבר ובנה, שכרו מותר, אבל בונה הוא לכתחילה טרקלין או החצר שיש בה אותה הכיפה. הלכה י' עיר שיש בה עבודה זרה והיו בה חנויות מאותרות, מקושטות, ושאינן מאותרות, שאינן מקושטות, המאותרות אסור לענות בהן בכל מה שבתוכן, מפני שחזקתן שבגלל עבודה זרה נתעתרו, ושאינן מאותרות, שאינן מקושטות, מותרות בהניה. חנויות של עבודה זרה אסור לזכור אותן, מפני שמהנה עבודה זרה בתשלום הסחירות. הלכה י' ג' המוכר ביתו לעבודה זרה דמיו אסורים בהניה, ויוליך אותם לים המלח, אבל גויים שאנסו ישראל וגזלו ביתו והעמידו בו עבודה זרה, דמיו מותרין, שהרי נהנו ממנו בעל כורחו. בכותב ומעלה בערכיות שלהם, כותב שטר מחירה ונותן לו תוקף בבית דין של גויים כדי להציל את ממונו, למרות שבדרך כלל אסור לדון בערכאות שלהם. הלכה י' ד' בחלילין של עבודה זרה, כלי נשיפה שמשתמשים בהם בהספד, אסור לספוד בהן. הולכים ליריד של גויים, הנערך שלא ביום חגם ולא בעיר שיש בה עבודה זרה,
ולוקחים מן בהמה ועבדים ושפחות בגיותן, באותם גויים, ובתים, שדות וחרמים, וכותב ומעלה בערכיות שלהן, מפני שהוא כמציל מאדם, שלא יערערו על המחירה. במה דברים אמורים? בלוקח מבעל הבית שאינו נותן מכס, אבל הלוקח שם מן התגר, מן הסוחר, אסור, מפני שהוא נותן מכס, והמכס לעבודה זרה, ונמצא זה מהנה עבודה זרה. עבר ולקח מן התגר, אם בהמה לקח, נושר פרסותיה מן הארכובה ולמטה, כלומר עוקר את פרסותיה כדי שלא יוכל לענות ממנה, ואם כסות וכלים לקח, ירקבו. לקח מאות וכלי מתכות, יוליכם לים המלח. לקח עבד, לא מעלין ולא מורידין. אם נמצא בסכנת מוות, לא מצילים אותו, כגון לעלותו מהבור, אך לא מכניסים אותו לסכנה כזו. הלכת דבב, גוי שעשה משתה לבנו או לביתו, אסור לענות מסעודתו, ואפילו לאכול הישראלי ולשתות משלו שם, אסור, למרות שאין חשש בשולי גויים. הואילו במסיבת הגויים, אכלו. ממתי אסור לאכול אצלו? משיתחיל לעסוק ולהכין צורכי סעודה, וכל ימי המשתה, ולאחר משתה 30 יום. ואם עשה סעודה אחרת מחמת הנישואין, אפילו לאחר 30 יום אסור, עד 12 חודש. וכל ההרחק הזה מפני העבודה זרה הוא, מחשש התקרבות לעבודה זרה, שנאמר וקרא לך ואכלת מזבחו, ולקחת מבנותיו לבניך, וזנו בנותיו אחרי אלוהיהן, ויזנו בניך אחרי אלוהיהן. הלכת את זין, בת ישראל לא תעניק את בנה של נוכרית, מפני שמגדלת בן לעבודה זרה, ולא תילד את הנוכרית, אבל מילדת היא בשכר משום איבה, מחשש יווצרו צנאה, והנוכרית מילדת את בת ישראל ומניקה את בנה ברשותה, בהשגחתה של הישראלית, כדי שלא תארגנו, שהגויים חשודים על שפיכות דמים. הלכה י' זין, הלוכין לתרפות, דבר בזוי מאוס, כינוי לבתי עבודה זרה שחוגגים בהם, אסור לשאת ולתת עמהן, כשם שאסור לשאת ולתת עמם לפני עידיהם, לפני חגם, והבאים מותרים, והוא שלא יהיו קשורים זה בזה, שאינם הולכים יחד בשערה אלא יחידים, שאם היו קשורים שם הדעתן לחזור, וישראל ההולך לתרפות בהליכה מותר לשאת ולתת עמו, שם היחזור בו, ולא ילך לתרפות, ובחזירה אסור, שם המחר שם עבודה זרה ודמי אסורים. ישראל משומד, בין בהליכה בין בחזירה, אסור, בהליכתו משום שלא יחזור בו, ובחזירתו משום דמי עבודה זרה שבידו. הלכה י"ח, ישראל שהלך ליריד של גויים, שיש בו עבודה זרה, בחזירה אסור לשאת ולתת עמו, שם עבודה זרה מחר להם שם, ודמי עבודה זרה ביד ישראל אסורין בהניה, שהיא תופסת דמיה שנאמר והיית חרם כמוהו, וביד הגוי מותרין בהניה, שהלימוד לאל נאמר כלפי ישראל דווקא ולא לגויים, ומפני זה נושאים ונותנים עם הגוי הבא מן התרפות, ואין נושאים ונותנים עם ישראל הבא מן התרפות, ולא עם המשומד, לא בהליכתו ולא בחזירתו. עד כאן מהשיעור היומי ברמב"ם, מספר המדע בהלכות עבודה זרה וחוקות הגויים בפרק התשיעי.